רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את דוקטור משה ברנד על ספרו עניינם של היהודים. הספר בקצרה טוען את הטיעון הבא, ואת הטיעון הזה אנחנו נחלק לשלושה פרקים שונים. הפרק הזה ידבר על כך שהציונות של הרצל, הציונות המדינית, רצתה להציל את עם ישראל מהאנטישמיות וראתה את האנטישמיות בתור בעיה קרדינלית לשלומם הפיזי של היהודים. כן, כן, הרצל כבר חזה את השואה. על זה יהיה הפרק הזה. הטיעון השני טוען שבגלל שהתפיסה הזאת של הרצל, בניגוד לתפיסה של אחד העם שרצתה ליצור פה מרכז תרבותי, אז בהחלטת אוגנדה, הרצל תמך באוגנדה כדי להציל את היהודים מפני השואה המתקרבת, ואחד העם התנגד לתוכנית אוגנדה, כי לפי דעתו ניתן לרפא את עם ישראל ולהקנות את אותו מרכז תרבותי, מרכז רוחני, רק בארץ ישראל. ובפרק השלישי נעסוק בכך שהתנועה הציונית נטשה לגמרי את יהדות אירופה שהושמדה תוך כדי השואה בין השנים 1939 ו-1945 וכמעט לא התעסקה ברצח הנורא של יהדות אירופה והכל בגלל תפיסתו הציונית של אחד העם ושל חיים ויצמן וראשי התנועה הציונית. אז אנחנו עכשיו בפרק הראשון, העוסק בהבדלים הרעיוניים בין אחד העם לבין הרצל, שיובילו אותנו אחר כך לעסוק גם באוגנדה וגם בשואת יהדות אירופה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור משה ברנד.
שלום לך.
אתה כתבת ספר שנקרא עניינם של היהודים, ועל מנת לחלץ ממנו הבנה קוהרנטית של התזה שלך, אנחנו נחלק אותו כנראה לשלושה חלקים. התזה של הספר, כפי שאתה מגדיר אותה כבר במבוא, זה שהתנועה הציונית לא רצתה להקים פה מדינה במובן הפשוט של מדינה לעם ישראל, אלא משהו אחר.
אני לא בטוח שאני מסכים עם המשפט הראשון שלך. אני אומר, קודם כל, התנועה הציונית מבחינת המטרות שלה, אני מחלק אותה לשני חלקים, לתנועה הציונית של הרצל, או את מה שנקרא הציונות המדינית. אז מה שרצית לומר, זה שהציונות המדינית לא רצתה להקים כאן מדינה במובן הזה של מדינה לעם ישראל.
לא, התנועה הציונית של הרצל היא הציונות המדינית, והיא רצתה להקים פה מדינה לכל הדעות.
כן, אבל לא לעם ישראל. שהתנועה הציונית... זה מה שאתה קורא עם ישראל.
אוקיי, תראה, אנחנו אין ספק שהשיחה הזאת תיקח אותנו להרבה חידודים לגבי התנועה הציונית.
אוקיי.
אנחנו גם נחלק בין הציונות של הרצל ומה הייתה מטרתה, ובין הציונות של אחד העם... של בן גוריון ושל ויצמן, ונראה מה הייתה מטרתה. עכשיו, מכיוון ובן גוריון, ויצמן וחבריו לעלייה השנייה, השתלטו על המוסדות של התנועה הציונית, והחליטו מי יקבל סרטיפיקטים ומי לא יקבל, אנחנו נצטרך לעשות פה עבודה טובה מאוד של גיזור וחיתוך, והגדרות של כל ציונות. אז בוא נתחיל בהרצל. מה הייתה מטרתו של הרצל?
מטרתו של הרצל הייתה לפתור את הבעיה היהודית באירופה, באמצעות ייסודה של מדינת לאום. זאת הייתה המטרה.
לא, אבל זה מה שאני, אני מורה להיסטוריה, וזה מה שאני מלמד.
אתה מלמד שמטרתו של הרצל הייתה להקים בית, אולי בארץ ישראל, או משהו כזה. אתה לא אומר שמטרתה הייתה לפתור את הבעיה היהודית באירופה.
זאת הייתה מה? האנטישמיות שהייתה באירופה, בעיקר האנטישמיות הרצחנית שהתחילה בסופות בנגב, בפוגרומים השונים ברוסיה, מאוד הכבידה על מדינות המערב אירופה, וגם על היהודים עצמם כמובן. מדינות מערב אירופה וארצות הברית הכבידה על ידי הגירה, ולכל מקום שאליו יגרו היהודים, ככה לפי הרצל, נוצרה בעיה היהודית, נוצרה אנטישמיות כתוצאה מהגירה.
נכון.
אז לכולם היה איזשהו אינטרס, בעצם הרצל זיהה אינטרס של כולם לפתור...
אינטרס של היהודים ושל המערכת הבינלאומית,
בדיוק,
נכון.
בדיוק, וזאת הייתה גדולתו, שהוא הצליח לזהות לא רק שלא יש אינטרס לפתור את הבעיה היהודית, כי הוא אכפת לו מהיהודים והוא אדם עם תודעה לאומית, אלא גם למדינות אירופה יש אינטרס לפתור את הבעיה היהודית, כי הם יגיעו בסוף למערב אירופה וייצרו שם בעיה...
אוקיי, אז הסכמנו על הניסוח של המטרות של הרצל, וכמובן הייתה מטרה של לייסד את ישראל, אותה אומה, כעם ככל העמים כמובן. הפתרון של הרצל הוא פתרון של נורמליזציה, נורמליזציה של הקיום היהודי.
תסביר.
העם היהודי במובן שבצורה שהוא קיים הוא אנומליה, הוא לא עם במובן הפוליטי של המילה, והפתרון, אז מצד אחד מייסד את האומה כאומה פוליטית, אבל המטרה שבסופו של דבר, הרעיון של הרצל היה שתהיה זהות בין האזרחות לבין הלאומיות, כלומר, אותה אומה שתכונס בארץ ישראל, הגבולות שלה יוגדרו על ידי האזרחות, בסוף תהליך ההגירה. כלומר, אנחנו מתחילים בתהליך של הגירה, שהוא מודרך לאו דווקא על ידי רצון לאומי, אלא על ידי מצוקה, כן? והכרה נשארה בעיקר במזרח אירופה. תראה, קודם כל צריך להגיד אל מי הרצל פנה. אל מי הרצל פנה? מי היו האנשים שהרצל פנה אליהם? אולי נתחיל מזה. אז בעיקר הוא פנה ליהדות מזרח אירופה ויהדות מזרח התיכון. זה דברים שחייבים להבין. הוא לא פנה ליהודי האמנסיפציה.
ליהודים? הוא לא פנה לדרייפוס.
באור פרדוקסלי הוא לא פנה לדרייפוס, אתה צודק. אתה צודק, למרות שדרייפוס לכאורה... לפי האגדות, אני לא יודע, יש כאלה שחולקים על זה, הניע אותו לפעול, הוא לא פנה אליו, הוא לא פנה ליהודי, ואגב, הוא אומר את זה במבוא למדינת היהודים, הוא אומר את זה בצורה ברורה, אני לא פונה, אני לא מבין למה יהודי צרפת כועסים עליי, אני לא פונה אליהם בכלל, זה לא עניינם.
אבל בשביל שהדברים יהיו מובנים, לי הם מאוד מובנים, כי קראתי את הספר, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו מובנים גם למאזינים. בואו נעשה לחלק דבר דבר. אנחנו יודעים שיש סאגה שלמה כמה שנים אחר כך בצהרת בלפור, סביב זה שהיהודים המתבוללים מאוד כועסים על הרצל, על ויצמן, כמובן הרצל כבר לא היה בחיים, אבל הם כועסים על ויצמן ועל התנועה הציונית, מה פתאום אתם עושים כזה מהלך של יצירת בית לאומי, ואז בעצם המקום שלנו הוא שמה, ואז יזרקו אותנו, את כל יהודי בריטניה שרוצים להתבולל, או שמרגישים בריטים, כמו שהאמריקאים עכשיו, היהודים האמריקאים מרגישים אמריקאים, אומרים, מה פתאום אתם מקשרים אותנו למדינת ישראל? אנחנו, יש לנו אינטרסים אמריקאים לגמרי.
כן. לגבי, אם אתה מדבר על הדיון סביב העניין של בלפור, הרצל אומר בצורה מפורשת לקבוצה של אריסטוקרטים, שהוא מדבר איתם בעניין הזה, שהם אומרים לו, אנחנו חוששים, אנחנו רוצים לתמוך בך, בגלל אותו עניין בינלאומי ויהודי כללי שקיים בדבר הזה, אנחנו רוצים לתמוך בך, אבל אנחנו חוששים מהסיפור של הנאמנות הכפולה. שמה... קודם כל, שמה יגידו לנו, אבל לא רק שמה יגידו לנו שאנחנו נלך לפלסטינה, שאנחנו רואים את עצמנו כבריטים, אלא שמה שיחשדו בנו שאנחנו נאמנים לעם אחר, אפילו אם נשאר בבריטניה. כלומר, זה עניין של הנאמנות. ואז הרצל אומר להם בצורה ברורה ביותר, אני לא פונה אליכם. אני פונה רק לאותם יהודים שרוצים ללכת, כן? ואני לא פונה, ואני ברור לי שאתם לא נכללים במשוואה הזאת. עכשיו, כשאתה מגיע לתנועה הפוסט-הרצליאנית, כלומר לחיים ויצמן או לתנועה, שם, כאשר באים, שנסע מאבק בקשר להצהרת בלפור והארגונים היהודים, חלקם מתנגד, אז ההתנגדות שלהם באמת בגלל עניין הנאמנות הכפולה. כן? ויש לנו כאן באמת, עכשיו הנאמנות הכפולה רק צריך לומר מילה אחת לגביה, אני רוצה להגיד, זה לא בהכרח שאתם תלכו לפלסטינה, מפני שוויצמן לא רצה, ויצמן אגב רצה שיהודי בריטניה ילכו לפלסטינה, הוא לא רצה שיהודי רומניה ילכו לפלסטינה, אבל הרעיון הוא שהנאמנות שלהם, מה שוויצמן רצה, שתהיה אומה יהודית כללית, שבראשה תעמוד התנועה הציונית, והם יהיו אחראים לאיזושהי תחייה תרבותית, או לזכויות לאומיות במקומות בארצות הגולה, כן? ולכן הדבר הזה היה בעייתי מה שאני מנסה לומר זה, שזה לא רק ההגירה לארץ ישראל, אלא הדרישה לנאמנות לתנועה הציונית, ולמטרותיה, שמבחינתו של ויצמן הייתה מניעת התבוללות על ידי יצירת של אוטונומיות תרבותיות בארצות אחרות.
הרצל הייתה לו התייחסות מפורשת לתנועה הרפורמית, כי הם אמרו באופן מפורש שאין עם יהודי, שהיהדות היא דת ולא עם.
אבל זה מה שאני מנסה לומר, הרצל נמצא באיזשהו מקום בין התנועה הרפורמית, זה לא רק תנועה הרפורמית, אבל אתה צודק, בין המתבוללים במרכאות, ש... כמו יהודי צרפת, שהוא ראה אותם כמתבוללים במובן מסוים, לבין התפיסה של האומה היהודית האוניברסלית הכללית. הרצל, האומה היהודית של הרצל, כללה, בסופו של דבר הייתה מתנקזת לאומה טריטוריאלית אזרחית. כלומר, אותם אנשים שהיו מגיעים למולדת, בסוף תהליך ההגירה, שהיה אמור להימשך אולי כמה עשרות שנים אפילו, היו יוצרים אומה טריטוריאלית רגילה. אומה אזרחית, כמו שאנחנו, עם ככל העמים. זה הרעיון של עם ככל העמים. עכשיו, ולכן, מה שהוא קרא אומה יהודית, והוא משתמש בשם הזה, אומה יהודית זה שונה מהעם ישראל ההיסטורי, אתה מבין? הוא גם לא פונה לכולם. הוא פונה, אני הסברתי, הוא פונה ליהודי המצוקה. הפנייה, ברור אגב, לציונים המדינים, לא רק לו, גם לפינסקר, היה ברור שהמולדת תורכב מיהדות המצוקה. כלומר, בעיקר יהדות מזרח אירופה ויהדות המזרח התיכון. אוקיי? זה היה ברור להם. כלומר, זה, כל המיתוס הזה של העם היהודי האוניברסלי שהתכנס או לא התכנס כאן, זה מיתוס שנוצר לאחר הרצל. הוא לא המית... ולכן שהרצל מדבר על אומה יהודית, הוא מפריד במובן מסוים בין הדת ללאום. שהוא מדבר נגד, למשל, שהוא מדבר על יהודי, על ההתנגדות של הרבנים, הוא התנגדות של הרבנים, יש את ההתנגדות של מכתב הרבנים, מכתב המחאה, כלומר, רבני המחאה. אז הוא אומר, אין להם רשות להתערב בעניינים של העם, של היהדות, הוא אומר, מפני שהם הוציאו את עצמם מכלל היהדות. הוא לא מתכוון שהם לא יהודים במובן הדתי, אלא הוא מתכוון שהם לא יהודים במובן הלאומי, ואין לו בעיה עם זה, הוא רק אומר, מה אתם מתערבים בעניינים שלנו? אני חוזר כרגע לדבר שלך, האומה היהודית היא לא העם היהודי, ליהודים יש רשות להתבולל לאלה שרוצים, אין שום בעיה מבחינה זאת, הוא מכיר בזה שמרבית, לא מרבית היהודים, מרבית היהודים לא רוצים להתבולל, מרבית היהודים יושבים במזרח אירופה, במזרח התיכון, אבל האלה שרוצים להתבולל, הם לא מענייניה של התנועה הציונית, אבל... וכאן הנקודה החשובה שתמיר העיר, יש כאן שיתוף אינטרסים בין היהודים המתבוללים ליהודים הלא מתבוללים. מהו שיתוף האינטרסים? היהודים המתבוללים, פתרון שעד היום היהודים הלא מתבוללים נוקטים בו, יהודי מזרח אירופה, זה הגירה. והגירה היא באופן טבעי נעשית למערב. עכשיו, ברגע שהיהודים האלה מגיעים למערב, הם מעוררים שם את בעיית האנטישמיות. ולכן יש עניין משותף מלבד... הרצל לא חולק כזה שיש סולידריות יהודית כללית. הוא אומר שהיא קיימת במידה מסוימת, אבל ומעבר לזה יש גם עניין של שיתוף אינטרסים. האינטרס הוא של היהודות המערב, שהיהודים לא יגיעו למערב, או שיופנו למקומות אחרים, גם, כן, זה גם אינטרס שלא יראו את האנטישמיות שם, ולכן יש כאן איזה שיתוף פעולה. אבל אין הכרה אצל הרצל, בקיומו של... עם יהודי במובן שאנחנו מדברים עליו היום, זה לא, הוא לא חולק שיש עם יהודי באיזשהו מובן תרבותי איזה, אבל במובן הפוליטי של המילה, זה דבר שהוא לא מכיר, וזה מיתוס שנוצר על ידי אנשים כמו אחד העם, ויצמן וכל הדברים האלה, הם האנשי העם היהודי, או המדינה היהודית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. עכשיו, יש לנו עוד את העניין של בלפור, כאשר אנחנו מגיעים להצהרת בלפור, היה עיתונאי בריטי, יהודי, מוצא יהודי בריטי, שהיה אחד המתנגדים, עמד בראש הקהילה היהודית, או אחד מראשי הקהילה היהודית בבריטניה, וגילה התנגדות להצהרת בלפור. ומה שמעניין לגבי לוסיאן וולף, שהוא היה הועד, כאשר הרצל היה ראש התנועה הציונית, הוא התלהב ממנו. הוא התלהב ממנו וראה בו איזה מין משיח או מישהו כזה. והשאלה מה השתנה? למה הוא הפך להיות עוין את הציונות? למרות התמיכה שלו, ולדעתי אני... אין לי תשובה, כלומר, התשובה שלי היא ברורה, בגלל השינוי של הקונספציה הציונית.
אז בואו ננסה רגע, לפני שאנחנו מגיעים ללוסיאן וולף ולהצהרת בלפור, ננסות להעמיד את שני הצדדים במחלוקת בצורה הכי ברורה שאפשר.
אוקיי.
לפי מה שאתה אומר, הרצל רצה להקים כאן מדינה, שתאפשר למי שרוצה, מתוך העם היהודי, מי שרואה את עצמו חלק מהסיפור הלאומי הזה, להגיע לפה כפליט, כמהגר, כמישהו שרואה את עצמו, את העתיד שלו, כלהיות חלק מעם ישראל, ולא לעורר בעיית אנטישמיות, כי אנחנו נהיה עם ככל העמים, אנחנו נהיה מדינה חברה במשפחת העמים, ואז לא תהיה אנטישמיות. הניתוח של הרצל אמר, בגלל שאנחנו לא חלק ממשפחת העמים, אנחנו מיעוט שככל שהוא הולך וגדל, ככה גם האנטישמיות הולכת וגדלה, נוצרת האנטישמיות. ואז גם תיפטר בעיית האנטישמיות, וגם בעיית היהודים, שבמזרח אירופה, כי הם חווים כל הזמן אנטישמיות רצחנית ואלימה, ואפילו תיפטר בעיית האנטישמיות המודרנית או בעיית כישלון האמנסיפציה במערב אירופה. כל אותם דרייפוסים יפסיקו להירדף, הם פשוט יוכלו להתבולל, כי יהיה ברור שאם הם נשארים שם, הם לא נאמנים לשום מקום אחר.
מעולה.
אם הם רצו, הם יכלו להגר, אבל מכיוון והם לא היגרו, אז הם נשארים מצוין. שם והם אזרחי צרפת נאמנים.
זה היה הרעיון, נכון.
אז זה הרצל.
כן.
ונורדאו כמובן שהיה עוזר
הציונות הציונות המדינית בכלל. אגב, גם הרב ריינס, אם אתה רוצה להכניס אותו לשם.
עכשיו יש לנו מצד שני את אחד העם, ויצמן, בן גוריון, אנשי העלייה השנייה הידועים והמוכרים, שבעצם באיזשהו שלב אחרי מותו של הרצל השתלטו על התנועה הציונית, על מוסדותיה לפחות, והם אמרו משהו אחר שגם אותו כן. אמרת עכשיו בדקות האחרונות, ואני רוצה פשוט להגיד אותו בצורה מסודרת. הם אמרו שכאן בארץ צריכה לקום מדינת מופת. עכשיו, החברת מופת הזאת הייתה אמורה להקרין לשני כיוונים. דבר ראשון, הייתה אמורה לעזור כנגד ההתבוללות של יהודי מערב אירופה, כלומר, להוות להם איזה מין מקור, קליטה לאיזה, נקרא לזה אור רוחני, אור תרבותי, שפה בארץ מתקיימת מין חברת מופת כזאת יהודית, בתהרתה, עם עוד כל מיני דגלים של נאורות כאלה ואחרים, או של השכלה. וזה גורם להם לחיזוק הזהות שלהם, באיזה מקום שהם יושבים, בין אם יושבים בפריז, בין בלונדון. ומצד שני, לא כולם יכולים לעלות לאותה חברת מופת, אלא רק אלה שהם קשירים, אלה שעברו את ההכשרה, אלה שהם מבחינה אידיאולוגית, הם לא מעמסה על המפעל. וגם כמובן, יעלו לכאן הצעירים, המוכשרים והנאורים. ומה בקשר ליהודי מזרח אירופה, אותם יהודים שאליהם הרצל רצה לדאוג, לפי תפיסת אחד העם? התשובה היא מאוד לא נעימה. הם אבק אדם, הם יעלמו, הבעיה שלהם תיפטר עוד כמה דורות, כפי שאמר רופין, יש ציטוטים מזעזעים בספר, אנחנו נחסוך אותם מהמאזינים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
מעולה, אני לא רוצה לתקן שום דבר, זה בסדר גמור, כן, אוקיי, נמשיך. הנקודה היא להתחיל מהמחלוקת בין הרצל לבין אחד העם. פשוט קצת לסדר מבחינה היסטורית. המפעל של הרצל, המפעל הלאומי של הרצל, היה מפעל הצלה. אתה חושב, המרכיב של ההצלה היה מרכזי בדבר הזה. אתה יוצר אומה כפתרון פוליטי לבעיה קונקרטית, כמו רעיון האמנה החברתית. למה אתה יוצר מדינה באמנה החברתית? אתה יוצר מדינה מפני שאנשים רבים אחד עם השני, מפני שיש מלחמת הכל וכל, אתה יוצר מדינה בשביל להשיג שלום. המדינה נועדה, המדינה של הרצל נועדה להשיג שלום ליהודים, כלומר להציל אותם. הקבוצה הזאת של הציונות המדינית ראתה לנגד עיניה אסון גדול הולך ומתקרב. הם לא יכלו לחזות כמובן את השואה, אנחנו לא יכולים לדבר על משהו כזה, אבל הם כן ראו אסון גדול, והם ניסו למנוע את הדבר הזה באמצעות המדינה היהודית, באמצעות המדינה. מנגד להרצל היה הרעיון של התפיסה של אחד העם, שהייתה תפיסה של הציונות כמכשיר תרבותי בעיקרו, כן? כלומר שמה הבעיה, את הבעיה, מה הבעיה העיקרית שהוא זיהה, לא המצוקה היהודית, אלא המצוקה התרבותית, כלומר ההתבוללות. לנוכח הדברים שקורים בעידן המודרני, העידן המודרני הוא עידן מבולל, וכתוצאה מכך מה שצריך למנוע זה את ההתבוללות. איך מונעים את ההתבוללות? את ההתבוללות מונעים על ידי שזה מייסד, בדיוק כמו שתמיר אמר, מה שהיה אומר למנוע את ההתבוללות, זו אותה יצירה של חברת מופת, במקרה של אחד העם ארץ ישראלית, שתקרין את התרבות שלה על יהדות הגולה, ותמנע התבוללותה. עכשיו, לגבי העניין של חברת המופת, וקצת להבחין בין אחד העם לבין אנשים כמו ויצמן ובן גוריון, אבל לא הרבה. קודם כל, ויצמן היה תלמיד של אחד העם, זה דבר ראשון, וויצמן אי אפשר להבחין כמעט בינו לבין אחד העם.
הוא היה כזה תלמיד טוב?
הוא היה תלמיד טוב, כן. הוא היה תלמיד טוב, הוא הסיק את כל המסקנות הנכונות של אחד העם. הוא היה קצת יותר פוליטי כמובן ממנו, הוא היה מדינאי, ולכן יש את הסיפור של הצהרת בלפור, ואגב שגם בא אחד העם היה מעורב, אבל לא ניכנס לזה כרגע. השאלה היא מה תפקידה של חברת המופת לגבי העם היהודי בכלל. אז יש, לגבי הסיפור הזה, אז אם אנחנו לוקחים את הגרסה של הציונות המעשית, אחד העם הוא חלק אומנם מהציונות המעשית, מה שנקרא, לא מהציונות המדינית, מהציונות, אבל הוא לא הכל של הציונות המדינית, ובציונות המדינית היו גם אלמנטים שחתרו לאיזושהי צורה של פתרון במרכאות לבעיה היהודית.
אמרת שאחד העם הוא הכל של הציונות המעשית, אבל...
הוא לא, לא אמרתי הכל, הוא אחד מהיסודות של הציונות המעשית.
אבל?
אבל היו גם יסודות מדיניים, היו בה גם דברים מדיניים, שאפשר אולי לגרות את ויצמן ואת בן גוריון.
יסודות מדיניים הכוונה יש לה
שחותרים, שחותרים, כן, שחותרים למדינה ועדיין מכניסים את הסיפור, היהדות המצוקה לתוך הדבר הזה. כלומר, למשל, אדם כמו בן גוריון, למשל. אני לא יודע באיזה מידה הוא ראה את גורלה של יהדות מזרח אירופה לנגד עיניו. אבל בציונות, באותה ציונות מעשית, היו אלמנטים שהסתכלו על חברת המופת הזאת כחברה שמכשירה את הקרקע לקראת ההגירה ההמונית. כלומר, החברת המופת הייתה אמצעי, הם קיבלו את רעיון של הגירה סלקטיבית, הם קיבלו את הרעיון של, אבל שהתפקיד, אבל הם הוסיפו לזה שאותה חברה, אחד העם למשל, לא ראה, מבחינתו החברה הזאת, הסיפור של חברת המופת היה עמד בפני עצמו, כלומר הוא לא ראה, מבחינתו העניין של יהדות, זה, הוא לא הביא אותו בחשבון.
כלומר זה... גם עוד 100 שנה, עדיין חברת המופת תמשיך להקרים, ומה באשר ליהדות מזרח אירופה?
שום דבר, לא,
הם, יישארו,
הם יישארו,
הם פשוט לא מתאימים.
הם לא, נכון, הם גם לא מתאימים, אתה צודק, פשוט זה ברור שהמסות, זה לא דואג למסות בקיצור.
זה כאן... לא דואג למסות, זה לא כן. דואג לחרדים.
אבל זה לא כולם, אבל אני אומר, בציונות המעשית, אנשים שקיבלו את הקונספט הזה, שכאן צריכים לבוא, הם התייחסו לזה כאילו בשלב הראשוני. בשלב הראשוני שהוא שלב ההכנה, אנחנו נביא לכאן רק אנשים מיוחדים, כן? מפני שצריך להכשיר את הארץ לקראת ההגירה ההמונית.
הייתה לי שאלה שתמיד סקרנה אותי לגבי אחד העם, כשהוא מדבר על האליטה הזאת, מה הוא ראה בדמיונו? כלומר, הוא בדמות מה? כלומר, בדמות איזה גרסה יהודית של המאורות הגדולים של ההשכלה הברלינאית, או משהו של אודסה, או ניו יורק, או מה הוא בדמות דמיין?
שאלה טובה, אני חושב שהוא דרה לנגד עיניו איזושהי חברה שהיא באיזושהי צורה, חברה אירופאית.
כלומר, ברלין, אירופה בימיו זה ברלין.
אני לא, האמת היא שאני לא, אני לא בטוח שאני כל כך יודע את התשובה לזה, אבל זה מה שאני חושב. אם אני מסתכל על ויצמן למשל, אז זה מה שאני חושב שוויצמן ראה לנגדם. לא אומה מזרח אירופאית. תמיד, האומה שלו תהיה איזושהי אומה אירופאית. עכשיו, מה שאני רוצה, רציתי לומר לגבי העניין הזה של אותה חברת מופת, אותה חברה חלוצית, חברת מופת שהולכת לפני המחנה, כן? אז היא בגרסה לא אחד העמית, אולי בגרסה הבן גוריונית שלה, מכינה את הקרקע לקראת ההגירה ההמונית.
זאת אומרת, נכון לעכשיו רוצים הגירה סלקטיבית, כן, סרטיפיקטית,
לצורך,
בנייה של...
כטקטיקה. לצורך העניין הגדול עדיין נמצא כאן לכאורה.
תראה, אני יכול תמיד להגיד, אני מאוד בעד לעשות איירון מן או לעשות מראטון, כרגע אני שוקל 150 קילו ויש לי קרס מפה ודודעה חדשה, אבל החזון שלי הוא להיות בכושר C וכו וכו. עכשיו, אם אני אבוא אליך בכניסה לבית ואני אגיד לך, אני איש של כושר, אני מאמין בכושר, אני מאמין בחיים בריאים, ואתה תראה אותי 150 קילו על 1.70 מטר, אתה תצחק לי בפנים.
ולכן השאלה, וכאן עולות שתי שאלות, האם לתנועה הציונית שגרסה את העניין הזה, את הקשר עם הגולה ואת ההצלה של הגולה, האם הייתה לה תוכנית? למשל, האם הייתה לה תוכנית, האם היא הכינה את הארץ לקליטה המונית, למשל? כן? האם היא שאפה למדינה מיידית בכדי לבצע את הקריאה? וכאן כמובן, והתשובה שלי בספר היא לא. כלומר, הארץ לא הוכנה להגירה המונית מצד אחד.
מה זאת אומרת תוכנה? זאת אומרת, איזה פעולות, אם אתה, הייתה לך מצלמה, וכמובן כהיסטוריון, יש לך את המצלמה הזאת על ידי עדויות, ועל ידי מכתבים ונאומים, איזה פעולות היית מפרש כפעולות של הכנת הארץ לקראת עלייה המונית, ואיזה פעולות היית מפרש כהמשך התבוססות בתוך אותה ביצה של חברת מופת?
הפעולה הראשונה היא הפעולה לכאורה המדינית, הדרישה למדינה. כלומר, ברור שהגירה בקנה מידה גדול אפשר היה לבצע אך ורק אם אתה מדינה, או אם אתה שולט, זה מה שהרצל אמר, אני רוצה שכל יהודי יבוא לשטח ששייך מראש לו. והדבר הזה אגב, בהצהרת בלפור באיזושהי מידה, או במנדט ניתן לתנועה הציונית, אבל זה גם סיפור אחר. אז קודם כל, מה לוח הזמנים ליסודה של מדינה? זה דבר ראשון. האם יש לוח זמנים? הם אומרים שהם רוצים מדינה, מצד אחד, אבל מצד שני אין שום תוכנית מתי זה יתקיים, אוקיי? כלומר, כל הסיפור הזה באיזשהו מקום, נדחה לאיזה זמן בלתי ידוע, אז השאלה שעולה, אם בן גוריון תמך במדינה יהודית, ואגב, אני מטיל בזה ספק גם בזה, אבל נניח שהוא תמך במדינה יהודית, או תמך בהגירה המונית, וגם בזה אני מטיל ספק, וראה בקבוצה הזאת, בחברת המופת, איזשהו מכשיר להשגתה, האם ניתן לאתר בהתנהלות של התנועה הציונית, בין שתי מלחמות העולם, באמת פעולה של חברה, שמתכוננת לקראת העניין הזה של פתרון הבעיה היהודית? והתשובה היא לא. ועכשיו אתה שאלת, מה נדרש היה?
כלומר, אז איך היית יודע, איך איזה יודעים? פעולות, כן, שמבוצעות כן. בארץ, היו בעיניך כאינדיקציה, לזה שמפאי היו בעד, מדינה יהודית, או נגד מדינה יהודית.
אז עכשיו, במישור הפוליטי, מה שנדרש, זה העברת סמכויות מדיניות להנהגה הציונית, לגבי ארץ ישראל. כלומר, בשביל לבצע את הפעולות, שנדרשות, היה צריך מדינה, רק מדינה הייתה יכולה לשבת, לעשות קולוניזציה בצורה רחבה כזאת, כן? וגם, אל תשכחו שהרצל רצה גם לארגן את ההגירה מארצות, הוא לא רק רצה לארגן את הקליטה, אלא לארגן את ההגירה, כלומר את ההגירה מארצות, היה המוצא, התנועה הציונית הייתה אמורה לארגן, היא הייתה אמורה למכור את הרכוש של היהודים, להוביל אותם, כל הדברים האלה, בשכל הדברים האלה נדרשה פעולה של מדינה, גם אתה צריך לבוא במסע ומתן עם מדינות אחרות לגבי מאיפה שהיהודים יוצאים, כל הדבר הזה נדרש היה להוציא את הבעיה היהודית, בקשור נדרש היה להוציא לתחום הבינלאומי, באמצעות קיומה של מדינה או של איזה ישות שכן משוחחת עם העולם, וזה לא נעשה. כלומר, הטענה שלי בספר זה שהתנועה הציונית הייתה מכריזה שהיא רוצה, אגב, הפעם הראשונה שהיא הכריזה באמת בדבר הזה היה בתוכנית בילטמור, וזה היה רק ב-1942, אבל שלפני כן זאת היה עיקר המחלוקת בין ז'בוטינסקי לבין מפאי, או בין הציונות המעשית בכלל, זאת הדרישה שלו, לגבי המדינה. עכשיו, כאשר ז'בוטינסקי רב עם בן גוריון, או עם הציונות המעשית, לגבי עניין המדינה, לא מדובר על מדינה אוטונומית לחלוטין, כמובן שאנחנו מדברים עליו היום, אלא מדינה במסגרת חסות בריטית עדיין, אבל היא של הפקידות, ליהודים במרכאות, יהיה בהם אמצעים, הם ישלטו במשרדים העיקריים, שבאמצעותם הם יוכלו לבצע את אותה התיישבות המונית. כשאנחנו באים לתפיסות של הציונות המעשית לגבי העניין הזה, אז הציונות המעשית לא רצתה ריבונות במובן הזה.
כלומר, מבחינתה להמשיך את המנדט לעד ולעולמי לעד עולמים, באמת לא מעניין אותם אם יהיה פה בית לאומי, במובן הזה של איזושהי קולוניה תחת הבריטים, או יהיה פה מדינה עצמאית, ויותר מזה, בהכרזת העצמאות לאחר מכן, גם בתוך הטיוטות, בחלק גדול מהטיוטות, נאמר מדינה יהודית עצמאית, ובן גוריון שינה את זה למדינה יהודית.
כן, אבל העניין, לפני שאנחנו מדברים על העצמאות, אני רוצה רק לומר משהו, אמר, עד לפני מלחמת העולם השנייה, אף אחד לא דיבר על מדינה יהודית עצמאית, מפני שהיה
אף אחד ברור, מתוך מפאי.
לא, לא, גם ז'בוטינסקי לא.
הוא המדינה, לא רצה?
מה שז'בוטינסקי רצה זה מדינה במסגרת האימפריה הבריטית, במסגרת לא מדינה עצמאית, זה לא הייתה, מפני שהדרישה לייסוד מדינות עצמאיות בעצם, מופיעה אחרי מלחמת העולם השנייה, ולפני המלחמה, ז'בוטינסקי, המחלוקת בין בן גוריון וז'בוטינסקי היה, האם אנחנו צריכים מדינה, אותה מדינה שאני רוצה, כלומר, אותו מרכז פוליטי שישלוט בהגירה, שישלוט בקרקעות, כן?
כלומר, כמו הרצל?
לא אמורה להיות למדיניות חוץ משל עצמה, או היא אמורה להיות חלק, ז'בוטינסקי, אני רוצה, אומר באיזשהו מקום, מידת החופש שאני רוצה, בשביל המדינה שלי, זה כמו שיש לנברסקה, במדינת נברסקה בארצות הברית.
כמו של סטייט.
כן, כן, זה מה שאני צריך, אני צריך ליישב, אני צריך להגירה, ואני צריך יישוב, בזה, אם אני אשלוט בזה, אז דייני, אני אומר בגדול, אני לא,
אבל דייני, כי זה יציל את היהודים של כן? מזרח אירופה.
כן,
שוב,
כן, כן.
זאת פונקציית המטרה שלו.
כן, כן, המטרה היא.
ז'בוטינסקי אמר את אחד הביטויים שהכי ידועים בציונות, שזה חדנס. דגל אחד, והדגל כן. האחד הזה של ז'בוטינסקי, שראה את עצמו כממשיכו של הרצל, כן. ושל הרצל, ושל נורדאו,
כן.
זה הדגל של הצלת יהדות מזרח אירופה מפני אנטישמיות.
כן, כן, כן.
ומה היו
לא, גם היה גם דגל, תראה, עוד פעם, יש כאן עניין של הלאומיות, זה לא רק הצלה, אתה גם יוצר אומה כאן, ברגשות לאומיים הם דברים חשובים. מה שאני מנסה כרגע לומר, אתה שאלת מה נדרש היה בשביל להכין. אז קודם כל נדרשה מדינה, לפחות במובן הז'בוטינסקאי, בטווח הקצר ביותר, בשביל לבצע את הפעולות הגדולות האלה. וזה, מה העדיפו, מה אתה התזה הנגדית? התזה הנגדית זה לא להשיג ריבונות, או לחלופין, הריבונות היא בסוף הדרך. כלומר, אתה בשלב הראשון מתנחל, במרכאות מתיישב, ואתה מגדיל את ההתיישבות עד שנוצרת איזושהי מסה קריטית שבעקבותיה נוסדת המדינה. עכשיו, אני מציין, זה היה הוויכוח העיקרי בין הציונות המעשית לציונות המדינית, מבחינה, איך אתה מגיע, אם אני, בהנחה ששניהן רוצות מדינה, מה הדרך להשיג אותה? הדרך של הרצל הייתה, המדינה היא בהתחלה, או בשלבים הראשונים, יש מדינה בהתחלה, ובאמצעותה אתה מבצע את הפעולות הגדולות. הדרך של הציונות המעשית היה, אנחנו נתנחל במרכאות, אנחנו נתיישב עד שנגיע לאיזושהי מסה קריטית, ובעקבות המסה הקריטית תיווצר המדינה. כלומר, זה דרך של אבולוציה. עכשיו, צריך להבין את הכישלון המדהים של הציונות המעשית, פשוט במסגרת המנדט. בסוף המנדט, רק 5% מהאדמות של ארץ ישראל ההיסטורית בידיים יהודיות. כלומר, השיטה של ההתנחלות נכשלה כישלון חרוץ.
רגע, מה זה ארץ ישראל ההיסטורית? זה יהודה ושומרון?
לא, לא, ארץ ישראל ההיסטורית זה שתי אגדות של הירדן, מה זאת אומרת? אבל לא, אבל כלום, גם בארץ ישראל המערבית לא היה להם כלום.
איך קורה הדבר הזה שתנועה שחורטת על דקלה התקדמות איטית של דונם אחרי דונם, עוד עז ועוד מטה ועוד פרדס, מגיע לכזה כישלון? אם יש להם את כל הכסף, את כל האמצעים, את המוסדות, את התרומות מחול, איך הם מצליחים להיכשל כשהביאו אותם כבר ממש עד השוקת?
הרצל ענה לשאלה הזאת מיד. הוא ענה את זה, כאשר אושיסקין הולך לרכוש אדמות בארץ ישראל, אז הרצל מתנגד לזה.
לא, ולכאורה זה נשמע הדבר הכי הזוי שיש, להתנגד לקנות אדמות.
כן, אני אגיד לך למה, הרצל התנגד לכל הקונספט של חיבת ציון שקדמה לו, של הציונות, שזה, הציונות המעשית הייתה צורה של חזרה לקונספט של חיבת ציון, והרעיון של רכישת אדמות. עכשיו, ההתנגדות שלו, קודם כל נדבר באופן כללי על ההתנגדות למה, הוא אמר, זה מה שיהודים עושים כל הזמן. מה יהודים עושים כל הזמן? הוא קורא לזה הסתננות, אינפילטרציה. אתה מסתנן. אתה, היהודים, מה הפתרון של היהודים לבעיה היהודית עד היום היה? הם היו מהגרים מהמקום שהיו, הם מסתננים למקום אחר, באים אחד אחד ובאין רואה במרכאות, עד שבמקום החדש היו נוצרות, היו מביאים את האנטישמיות למקומות החדשים, עד ששם הייתה נולדת אנטישמיות. הוא אמר, היהודים, הפתרון שלי שונה, אני מתנגד להסתננות הזאת, הפתרון שלי הוא שונה, היהודים צריכים לבוא למקום שמיועד המעבורה מראש, יש בו ריבונות יהודית מראש, כן? שהם על מנת שהם לא יהיו זרים, ולכן אתה יוצר קודם את הריבונות, את האזור עם הריבונות, ואז מביא את היהודים לשם. עכשיו, מה שקרה אגב בפועל באמת, הוא שמה שהרצל אמר, וככה בפועל התנהלה הגירה המונית לכל מקום, איזה הגירה היהודית לכל מקום, והייתה אנטישמיות. והוא אומר, ואם תשימו לב, התנועה הציונית בחרה בהסתננות גם לגבי ארץ ישראל, והתוצאה הייתה שהיא, אותה התנגדות שקרנה גם כאן, כלומר גם כאן נוצרה אותה התנגדות להתיישבות שנוצרה בגולה, בגלל עכשיו, הסיפור עם אוסישקין, נחזור לזה, שאוסישקין עונה לרכוש אדמות, אז הרצל אומר לו, אין שום ערך לרכישת, קודם כל העובדה שאתה תרצה לרכוש אדמות, תעלה את המחיר שלהם. אני, תמיד, זה יהפוך את הדבר הרבה יותר קשה מבחינתנו. אבל הבעיה האחרת היא, שאתה יכול, הוא נותן לו את הדוגמה של העיר שבה אוסישקין נולד, שזה עיר ברוסיה, אני יודע משהו ברוסיה, זאת אומרת, אתה לרכוש את כל האדמות שם, העיר הזאת לא תהיה אף פעם שלך. אתה לא תוכל לתקוע ביתד, בלי אישורו של המושל, של מושל של העיר. כלומר, רכישת האדמות לא מביאה לריבונות. וזאת הייתה הטענה העיקרית של הרצל, ולכן אין ערך לדבר הזה. עכשיו, אני חוזר עוד פעם אומר, לגבי המסה של, העניין של המסה הקריטית, התיאוריה הציונית המעשית של המסה הקריטית, העובדה היא בפועל היא נכשלה, מפני שהמסה הקריטית הזאת לא עזרה ליסודה של מדינה יהודית, במובן הזה. כלומר, גבולותיה של ארץ ישראל, של מדינה, אפילו מדינת ישראל, לא חפפו לגבולות ההתיישבות.
זאת אומרת, לא במקום שבו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול,
ודאי.
לשיטת הרצל,
נכון.
אלא במקום שאליו נגיע במסע ומתן עם המעצמות, שם יעבור הגבול.
או,
זאת
כן,
אומרת, ריבונו... הגבול לא קשור באיפה אנחנו יושבים, אלא במה
משמעית.
נצליח להשיג מול המעצמות במסע ומתן.
חד משמעית.
עכשיו, השיטה של הרצל היא עוד יותר מסובכת וחשובה, מהבחינה הזאת שהיא לא שתדלתנית, היא לא אומרת למעצמות, בבקשה תעזרו לנו, אנחנו מסכנים, אלא היא אומרת, למעצמות, הן האנטישמיות והן הליברליות, יש לכם מה להרוויח כתוצאה מפתרון הבעיה היהודית.
נכון.
אני נותן לכם משהו ואתם נותנים לי משהו וכולם מרוצים.
נכון, נכון.
כפי שמתנהלת, כל, דרך אגב, כל מדינה.
נכון. אז מה שאתה אומר הוא חצוב בסלע. כלומר, הרעיון כאן הוא, הוא שאתה מוציא את הבעיה היהודית לתחום הבינלאומי ויש לך מה להציע. ומה שאתה מציע זה פתרון בעיה שמטרידה את אירופה בסופו של דבר. במיוחד אגב, אחרי את מזרח אירופה, שם קיימים מיעוטים יהודיים גדולים שמפריעים בין שני מלחמות העולם, מפריעים להתגבשותם של מדינות הלאום שם. ולכן מה שאתה אומר הוא בהחלט נכון. אני, אגב, לא, זה לא לחלוטין נעדר מהמחשבה שיש רצון טוב הומניטרי בקרב אומות העולם, זה גם קיים כאן, אבל הצורך הוא צורך של אומות העולם גם לפתור את הבעיה היהודית, בגלל זה שהיא מערערת את היציבות העולמית. אוקיי? עכשיו נחזור שנייה לעניין הזה של רכישת האדמות, שהפך להיות הרי המוטיב המרכזי של הציונות המעשית. עכשיו, מה שהרצל, אתה לא חולק על זה שנוצר כאן יישוב, ושיצירתו של היישוב הייתה גורם מפתח יצירתה של ישראל, כן? אבל מה שחולק, הקונספט שאתה חולק עליו, או שהרצל חולק עליו, זה שרכישת ריבונות או התיישבות על האדמה מביאה לריבונות. בעובדה זה גם לא קרה. קודם כל, אני חוזר ואומר, הכמות האדמות שנמצאה בידיים ציוניות לאחר, בסוף המנדט הייתה אפסית, מבחינת גודלה של ארץ ישראל המקורית, שהובטחה בהצהרת בלפור.
אבל איך הם נכשלו בכישלון כזה חרוץ?
הם נכשלו בכישלון כזה חרוץ, מפני שבגדול, גורלה של יהדות אירופה לא כל כך עניין אותם. כלומר, הסיפור הזה של הכנת הארץ שאנחנו מדברים עליו, של השטח, מראש הגישה הייתה כזאת של התפתחות הדרגתית של חברת מופת, כן? לא מדינית, אגב, לא בהכרח מדינית, כאשר גורלה של יהדות אירופה הוא לא היה חלק מהמשוואה. מה שחשבו על יהדות אירופה זה במובן הזה איך אפשר לחלוב ממנה את יחידי הסגולה שיגיעו לארץ ישראל, אם כבר, כן. ולכן, הכישלון נובע מהצוות המטרות הסופית. המטרה הסופית, בסופו של דבר, לא הייתה הצלה.
הצוות המטרות של הציונות המעשית הייתה לקנות עוד דונם ועוד דונם. למה הם לא הצליחו לקנות עוד דונם ועוד דונם?
זאת שאלה טובה. הם לא הצליחו לקנות דונם ועוד דונם בגלל התנהלות המנדטורית, כן? שמנע מהם באמצעות ספרים לבנים. אבל צריך להבין שההתנהלות של התנועה הציונית, ההתנהלות של מול התנועה המנדטורית, גם היא הייתה, מול הממשלה המנדטורית, גם היא הייתה בה, זו תנועה של השלמה. כלומר, שהתנועה הציונית בעצם לא לחמה, או לא הביאה את העניינים שלה, את העניינים שלה לאימות עם הבריטים, כן? ובסך הכל מה ש... וזאת הייתה הבעיה, אחת הבעיות מלכתחילה. כל המערכת הייתה תלויה בבריטניה, וכל המערכת באיזשהו מקום, הסוכנות היהודית למשל, שווייסמן עמד בראשה, לא היה לה עניין להתעמת עם בריטניה, מפני שבריטניה יצרה אותה באיזשהו מובן. את ההנהגה של וייסמן, מי שיצר זה בריטניה, את ההנהגה של התנועה הציונית, של הסוכנות, מי שיצרה זה בריטניה, המנדט הבריטי יצר אותה, והיו צריכים להתעמת איתם. עכשיו, חוסר התעמתות נבע גם כן מהאופי הכללי של היהודים בכלל, שאתה הזכרת אותו קודם, האופי השתדלני שלהם. אתה לא מתעמת עם אומות העולם. אתה מבין? אתה לא פוליטי במובן הזה שאתה מתעמת. ובמובן האחר זה העניין של המטרה. אני חושב עדיין בגדול, המטרה הסופית מבחינתם, דונם פה ודונם שם, וגם הגודל, זה לא היה כל כך גורלי בסופו של דבר. זה לא שגורלם של מיליונים היו תלויים בם, ולא במובן מסוים גורלו של היישוב עצמו, מפני שהוא נועד באיזשהו מקום להיות לנצח תחת חסות בריטית. ולכן כל העסק הזה, גם העניין של הקרקעות, כן, אבל בראש ובראשונה הבעיה הייתה באמת במחשבה, אגב, רק שתבין כמה שהמחשבה הזו עמוקה בישראל, זאת המחשבה שמדריכה היום באיזשהו מובן את המתנחלים, אם מדריך אותם כבוד היום משהו. אני לא בטוח שזה מדריך אותם, אבל הרעיון הוא שאם אתה תצים כמה שיותר התנחלויות, אתה תקבל את השטח. וזה הוכח כלא נכון, קודם כל כבר בסיפור של עזה, כן? בנסיגה מעזה. אתה לא יכול על ידי רכישת אדמות להגיע לריבונות, זה לא, אלה שני דברים שאינם תלויים אחד בשני. ולכן כמו שאתה לוקח קרקעות, אתה יכול להחזיר קרקעות, אתה יכול לסגת מהם. מה שקובע זה העניין של הריבונות, וזה קשור קודם כל גם בהכרה בינלאומית, אבל לא רק בהכרה בינלאומית, אלא בקיומה של ריבונות אפקטיבית, צבא למשל וכל הדברים האלה, וגם את זה הם לא כל כך רצו לעשות. מי ששם את הדגש על צבאיות, זה היה ז'בוטינסקי, ולא הציונות המעשית שהייתה במובן מסוים פציפיסטית אגב, התנגדה למיליטריזם, התנגדה לזה. אז נחזור, אז זה דבר אחד, הדבר אחד שהם לא הכינו, זה את הסיפור של המדינה. אגב, עוד נקודה חשובה למשל, תיקח למשל, הרעיון ההרצליאני היה, וגם התפיסה של ז'בוטינסקי הייתה, זה שאתה יוצר כאן ישות, שתשתלם לבריטים, אם אתה עקבת אחרי גם מניעים להצהרת בלפור, הם היו מניעים מדיניים, תועלת של האימפריה הבריטית, ולכן גם היישוב עצמו צריך להיות לתועלתה של האימפריה הבריטית.
וברגע שהוא לא יהיה לתועלת, אז הם יפנו לטובת הערבים.
נכון, רק רוצה לומר לך משהו, תקח לנו למשל את ברגע שהיישוב נפל למעמסה, וזה מה שקרה בסופו של דבר. כלומר, ברגע הדבר, אתה לא מבקש לייסד כאן איזה ישות בת קיימה, אלא אתה מסק איזה חברת מופת, חקלאית, סוציאליסטית, למה שהבריטים יתמכו בדבר הזה? למה שהם יממנו את כל הפרויקטים המשיחיים של אחד העם ושל ויצמן? טוב. כן, איך זה מועיל לאימפריה הבריטית, כן? ולכן התפיסות של ז'בוטינסקי, או אחר כך שהתפתחו לתפיסות של האצ"ל למשל, זה שאתה מייסד צבאיות, הרעיון הצבאי למשל, הוא חשוב בשביל שכאן תהיה מדינה שתשרת את האימפריה הבריטית במובן מסוים, שהבריטית יהיה משתלם להחזיק אותה, כן? זה לא קרה, היישוב נפל למעמסה, לא, הוא נפל למעמסה, אני אומר, זה היה הרעיון בעצם, הרעיון היה שהבריטים יפתחו את חברת המופת הזה, למה שהם יתעסקו עם הדבר הזה, כן? אז זה דבר אחד אגב, אז לכן העניין הזה של המדינה, יצירת מדינה בת קיימה, שבאמצעותה אפשר לפתור, גם מצד אחד לפתור את הבעיה היהודית, על מצד הגירה המונית וקולוניזציה רחבה, ומצד שני גם להיות גורם יציב במזרח התיכון, שישרת את האימפריה הבריטית במסגרת זה. זה דבר אחד שלא עשו. הדבר השני שלא עשו זה הכנת התשתית. התשתית החברתית והזה. למשל, שאתה בודק איך מבוצעת ההתיישבות למשל.
האם בערים או בכפרים?
בערים או בכפרים. או גם זאת ש... עכשיו, יש יתרון, בזה אני אומר בזה, יש יתרון להתיישבות חקלאית, אמונית, על התיישבות עירונית, במובן הזה שהיא יותר קלה ופשוטה מבחינת, אתה יכול לקלוט אמונים בהתיישבות חקלאית יותר מהר בהתיישבות תעשייתית שדורשת זמן ופיתוח. כן? אז זה נכון שאם אתה מיישב בצורה חקלאית, זה מנוגד לזרם או למגמות העיקריות באותה זמן בעולם שעוברות מהכפר אל העיר.
וגם היום.
גם היום. אבל היה לגבי אומה, בתחילת דרכה, היה לזה יתרונות. אבל שאתה בודק מה המכשיר להתיישבות, אז המכשיר של ההתיישבות הוא הקבוצה, כן? שהיא... היא בשני דברים לא מתאימה להגירה המונית.
קבוצה, כלומר קיבוצים.
קיבוצים, כן, הקיבוצים, כאשר הם לא מתאימים בשני דברים, קודם כל בגודל שלהם, אבל לא רק בגודל, זה קבוצות אידיאולוגיות. בעל העגלה, או החיית, או ההמונים המזרח אירופאים, הם לא יכולים לחיות בצורה קיבוצית, מפני שזה מנוגד לאורך החיים שלהם, זה דורש מהם שינויים קיצוניים מאוד. כלומר, כל המבנה האליטיסטי, של ההתיישבות בין שתי מלחמות העולם, מנע בעצם, זה לא שהם רצו בהגירה המונית, אבל מראש כבר הכתיב הגירה סלקטיבית, מפני שמי שהנקלטים עמדו להיקלט לתוך קבוצות שהן מאוד מאוד מוגבלות מבחינת היכולת הקליטה שלהם של ההמונים. באביאן התכנסו הרבה מאוד ארצות, עולה השאלה, למשל, של הגירה. עכשיו, מה יש לתנועה הציונית? קודם כל, התנועה הציונית לא מוגזמת, צריך להבין את הנקודה. יש יהודים חייבים לעזוב, או יש צורך של עזיבה המונית של יהודים מגרמניה ומאוסטריה, למשל. השאלה יקרה, מה יקרה, איפה יקלטו אותם? מי המדינות שמתנדבות, ואז התנועה הציונית אגב לא מוזמנת לוועידה, זאת נקודה מעניינת.
והיא לא משתדלת להיות מוזמנת.
עכשיו, זה נכון, והיא גם לא משתדלת להיות מוזמנת, נכון, מפני שהיא במובן מסוים לא רוצה לתרום את התרומה שלה לשאלת ההגירה.
כי הם לא אמורים לפתור בעיות הגירה. הם חברת מופת.
הם חברה, בדיוק.
רופין אומר, חלק יתבוללו, חלק יארגו, ואולי איזשהו 2 מיליון שאיכשהו ישרדו, ואולי המתאימים מביניהם נוכל לקלוט. אבל יש כושר קליטה של הארץ.
כן. קודם כל, התנועה הציונית באמת לא מציעה שום הצעה רשמית, אגב, לוועידה הזאת. היא מופיעה שם לא כגוף, לא כמדינה. אחד הצעות בדיונים של הסוכנות, שאני מתאר אותם בספר, עולה, בואו נקים מחנות עבודה. זה דוגמה למשהו שאפשר למשל לעשות. היות ויש לנו בעיה של קליטה המונית, בואו נקים מחנות עבודה בארץ. בשנוחה.
אתה אומר מחנות עבודה במובן הזה, שמחנות עבודה יקלטו את אותם פליטים עולים מגרמניה ואוסטריה,
כן.
והם זמניים במובן הזה שהם אחר כך הלכו אותם פליטים, כי זה בסדר, הם באו לפה בסך הכל בשביל ההצלה שלהם, אבל מיד אחרי שיוסר הסיכון מיהדות גרמניה ואוסטריה, הם יוכלו ללכת למקומות אחרים. הם לא יקלטו דווקא ביישוב.
לא, 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 אתה מבלבל את זה עם הצעות להצלת יהודי הונגריה או זה בזמן השואה, זה היה משהו אחר, אבל במקרה הזה הוצאו מחנות עבודה, בכדי לאפשר את הבעיה הזאת של כושר הקליטה של הארץ, מה שאתה ציינת. כלומר, אתה יוצר מחנות עבודה, בכדי ליצור עבודה, בכדי ליצור זה שתאפשר את הקליטה. זה, וההצעה הזאת נדחית. הרעיון המרכזי היה בין שתי מלחמות העולם, מבחינת ההתיישבות, מבחינת התנהלות המשק, לא נראה שיש ננקטים באיזשהם אמצעים לקליטה המונית. אגב, ניקח למשל את העניין של כפר ועיר שדיברנו עליו קודם. הרי אחת התלונות שקיימות על ידי תומכי הציונות המעשית והעדפת הסלקטיבית זה שהרבה יהודים, יהודים קפיטליסטים, במחאות שנכנסו עירוניים, כל הדברים האלה עזבו את הארץ. במנן העלייה הרביעית למשל הייתה עזיבה המונית, אבל התשובה לזה היא שמרבית היהודים שנקלטו, המאגרים שנקלטו בקיבוצים, סובסדו על ידי המדינה, גם ההבאה שלהם לכאן, וגם הקיבוצים עצמם סובסדו.
נכון,
ולכן, ולכן זה היה מובטח, הקליטה שלהם הייתה מובטחת. הסל קליטה מה שנקרא, לא ניתן לאנשים שיגרו להרים, שבאו להרים, העירונים, שלא יגרו במסגרת הסלקטיביות, הרי צריך כאן להזכיר, איך נקבעה הסלקטיביות בעצם בזמן בין שני מלחמות העולם? היו כל מיני קטגוריות של הגירה לארץ ישראל, הקטגוריה אחת, הקטגוריה הקפיטליסטית, שאנשים שהיה להם סכומים, כל אחד שהיה לו 500 לירות ארץ ישראל, וזה הייתה גירה חופשית, זה לא היה דבר שמוגבל.
על ידי שום סרטיפיקטים.
על ידי נכון.
שנייה, 500 לירות ארץ ישראל, זאת אומרת 500 לישט, כי אז המטבעות היו אותה מטבע פחות או יותר, פשוט עם שם אחר.
כן.
ו-500 לישט בתקופה ההיא, נגיד נקרא לזה 50,000 דולר של היום, משהו כזה.
אוקיי.
לא, זה לא סכום מכובד מדי.
כן.
זה סתם מישהו שמחר את דירתו ואומר, יש לי בכיס, אני מתכוון לעלות לארץ ולקנות בית, או יש לי סכום של שכירות של 2-3.
כן, כן, אני לא בטוח, אני צריך לפרר באמת, זה אף פעם לא עשית לעבונותיי את העניין, אבל בגדול.
אז אחד המאזינים יבדוק, כמה זה 500 לישט?
כן, לא, אבל הרעיון הוא,
שנת 25.
אבל אנשים יגרו, אבל כאן, איפה שלטה הסוכנות והעניין הגירה הסלקטיבית? ברעיון, בעניין של הסרטיפיקטים, זה בהגירה, סליחה, היא שלטה בהגירה של אלה שלא היה להם את ה-500 ורצו עדיין להגר. וכאן באמת הסיפור הסלקטיבי, וכאן מרבית המאגרים שנכנסו באמצעות הסרטיפיקטים מהסוג הזה, עברו להתיישבות העובדת. וההתיישבות העובדת סובסדה באופן מסיבי על ידי הסוכנות, על ידי העם היהודי במרכאות, על ידי תרומות של העם היהודי במרכאות, ולכן האשמה של מאגרים הקפיטליסטים
בזה שהם עזבו.
בזה שהם עזבו, לא רק זה. ההקרבה, אגב, מרבית האנשים שיקרו בהגירה סלקטיבית, שעברו את ההכשרות בחול, היו צעירים בודדים בדרך כלל, שעזבו את המשפחות שלהם. זה נכון, נדרש מהם הרבה. אבל המאגרים האחרים, גם מהם נדרש הרבה. קודם כל, לא רק המימון, אגב.
כל הגירה היא קשה.
כן, אבל אגב, נכון.
גם אם אני עכשיו מאגר לניו יורק, ויש לי כסף, ויש לי מקצוע, ויש לי אנגלית, ויש לי הכל, עדיין זה קשה.
נכון, נכון, אבל לא גם ההקרבה. אני התקלתי באיזה טקסט, אחרי שכתבתי את הספר, אני צריך להכניס אותו לשם, של מאגר יהודי, שמספר על התלאות שלו בטרם ההגירה. אז זאת אומרת, ברגע שאנשים ידעו שאני עומד להגר, הפסיקו לשלם לי חובות. הפסיקו לשלם לי חובות. וניסיתי למכור את הסחורה שלי, לא, הם יחכו עד לרגע האחרון, הם יחכו עד לרגע האחרון, עד שהסחורה שלי תהיה אפס, ואז הם יקחו אותה. עכשיו, מה? תראו את הגאוניות של הרצל. הרצל ידע את כל הדברים האלה. ולכן הוא אומר, לא, לא, חבר'ה, אתם לא תמכרו את הרכוש שלכם לגויים, אתם תמכרו את הרכוש שלכם לתנועה הציונית, והיא תמכור אותו. והתנועה הציונית יש לה זמן, היא לא לחוצה. אתם צריכים להבין איזה תוכנית הייתה כאן. הייתה כאן תוכנית, אדם חשב על פרטים שקשה להאמין שאיזה פוליטיקאי ישראלי בכלל מגיע לקרסוליים שלו היום, אתה מבין?
והכל הוא כותב בחוברת קטנה שנקראת מדינת היהודים, שמחולק לסעיפים די משעמם, אני חייב לומר, חוץ מההקדמה של מדינת היהודים, צריך מורה טוב כדי לקרוא את הספר, נכון, כי הוא ספר גאוני.
נכון, אני מסכים איתך, אני מודה באבונותיי הרבים, שאני צריך לכתוב פעם ספר על מדינת היהודים לבד.
אני חושב שצריך בהרבה מקרים פרשנות לכתבים מהקנון.
נכון.
ואין ספק שמדינת היהודים הוא כתב מהקנון.
אני מסכים איתך לחלוטין.
ולצערי חוץ מספרות דתית, אין פרשנות שמפרשת מילה מילה או כערות שוליים. יש עוד החוקרים שרוצים להתפרסם, אז כותבים חידושי חידושים, כמו בישיבות הליטאיות, או בספרות דתית שכותבים באמת את הפשט של הדברים בשביל שהתלמידים יוכלו להבין. אבל בואו ננסה באמת לסכם רגע את הפרק לפני שאנחנו עוברים לפרשת אוגנדה, ואת זה נעשה בפרק הבא.
אוקיי.
בפרק הזה דיברנו על זה שיש שתי גישות לציונות, או שתי גישות לקידום העניין הציוני. אחד זה הגישה של הרצל, שעליו דיברנו ואמרנו שהרצל הוא רוצה פה בהקמה של מדינה, שהפונקציית מטרה שלה זה להציל את יהודי מזרח אירופה מפני האנטישמיות הרצחנית.
יהודי מזרח אירופה והמזרח התיכון. חייבים לומר את זה, אני מקים כאן אומה, ואני רוצה לאחד את זה. אני רוצה להבין, הרצל פנה ליהדות המצוקה, ויהדות המצוקה היא בדיוק אותה יהדות במרכאות לא לאומית, שלא משולבת באומות אחרות, וזה יפיין את מזרח אירופה והמזרח התיכון.
בדיוק, ובמובן הזה המדינה הזאת שערי היו פתוחים לעלייה ולהתיישבות ולכל דבר, מי שרוצה לעלות כקפיטליסט יעלה כקפיטליסט, ומי שרוצה להקים פה קיבוצים תפדל, אין לנו שום בעיה איתו, אבל גם לא נתמוך בו יותר מדי מי שרוצה להקים קיבוצים. אל מולו היה את אחד העם שהוא אמר, אנחנו צריכים להקים פה קבוצת מופת, מדינת מופת, אבל לא במובן של מדינה עצמאית ריבונית, אלא במובן של חברת מופת שתקרין כלפי חוץ ויוכלו לעלות אליה רק המתאימים והנבחרים. ובמובן הזה הקרבה והסימביוזה בין התנועה הציונית של בן גוריון, ויצמן ואחד העם לבין הבריטים הייתה מלאה. הבריטים שירתו את המטרה של לא להיות עצמאים מדי, ושהם בעצם חסמו בגופם על ידי הצבא הבריטי את העלייה, ואפשרו לתנועה הציונית הבן גוריונית לאפשר למישהו אחד להגר ולמישהו אחד לא להגר.
כן,
ואם
לא יודע...
רצו להגר יותר מדי חבר'ה מהאצל או יותר מדי חבר'ה של ז'בוטינסקי, אז הם לא יגרו. ואם ז'בוטינסקי יציק להם בעין יותר מדי פה בארץ, אז דאגו או לאסור אותו או לזרוק אותו לאמריקה. כן. ובמובן הזה הארץ נשלטה על ידי אותה קבוצה קטנה לטובתה.
אני לא מתנגד לניסוח שלך. אני לא הייתי בטוח שאני הייתי מנסח את זה, אבל לא מתנגד. אני רוצה להגיד שעיקרון הקליטה של הארץ, אני גם מציין את זה בספר, עיקרון הזה של הקליטה של הארץ, שלכאורה, עיקרון שנעשה לדעתי בהסכמה כמעט מלאה של התנועה הציונית. זה לא שהרברט סמואל הכניס את הדבר הזה, אלא שהוא הכניס את הדבר הזה מתוך ידיעה שהתנועה הציונית מעוניינת בזה. ולכן הסיפור של הגירה המונית, אני חוזר ואומר, הוא היה מתאים לתזה הציונית.
הייתה פה סימביוזה.
כן, כן. אני, בסדר, אני לא, אתה לא חייב לנסח את זה. אני לא מתנגד למה שאתה אמרת. עכשיו, אבל חשוב לי גם להגיד עוד דבר אחד שהוא חשוב. המדינה, בסופו של תהליך ההגירה, המדינה של הרצל, תהיה מדינת לאום רגילה. כלומר, היא תהיה מצד אחד אזרחות, האומה היהודית שלו תיווצר כאן בארץ. צריך להבין, הוא לא חשב שכל היהודים יהיו כאן, הוא חשב שהיהדות, ושכאן תהיה בסופו של דבר מדינה רגילה.
דרך אגב, אבל אתה אומר את זה כל הזמן ואתה מדגיש ומחדד, מי כן חשב שכל היהודים יהיו כאן עד האחרון?
לא, אחר כך... לא, האומה, אני...
היה איזה קוקו שחשב את זה?
היא, האמת היא ש... לא, אתה שואל שאלות מצוינות, אבל זה העניין. תראה, מי האומה של המדינה היהודית?
מי שיבחר.
לא, אז בסדר, על פי הרצל מי שיבחר, על פי אחד העם ועל פי ויצמן בין שני מלחמות העולם, האומה של המדינה היהודית, אם תהיה בכלל, היא העם היהודי, היא העם היהודי.
כולם, כולם. גם מי שבוחר להתבולל,
נכון,
אז,
נכון.
אז הוא חלק.
אין, אין, אני לא מכירים בזה לא, שהוא יכול
ולכן,
להתבולל.
ולכן, כל אותם יהודים בבריטניה כל כך התנגדו לו, זה מסביר את לוסן וולף,
נכון.
שהזכרת בתחילת השיחה.
כן,
אתה אבל... אמרת שלוסן וולף בעצם היה בהתחלה בעד העניין הציוני, כשהרצל היה בראש, והוא אמר, מי שרוצה יעלה, ואחר כך הוא התהפך על עצמו ואמר, אני נגד ויצמן, אני נגד הצהרת בלפור, כי אתם בעצם פונים גם אליי ואומרים לי, אתה גם שייך, ולוסן וולף אומר, אני לא שייך, עזבו אותי, ולכן אני נגדכם.
הדברים נאמרים שם בצורה, אם אתם הייתם רוצים לייסד, הוא אומר, רפובליקה בארץ ישראל, אנחנו האחרונים שנתנגד לזה, אבל אנחנו לא בעסק. זה מה, זאת הטענה, זאת הטענה שלו בכל העניין הזה. לגבי מי חשב, אתה שואל שאלה חשובה מאוד, מי חשב שכל היהודים יבואו לכאן? והתשובה היא שעד ל-1948 אף אחד לא חשב על זה. כלומר, היה מצד אחד את הרצל שאמר בצורה ברורה,
או את התנועה,
בדיוק מי שרוצה, וכל השאר לא, והיו אחרים שאמרו שזאת תהיה, כמו אחד העם, שזאת תהיה בכל מקרה, אומת גלות. הוא קרא לזה אומה, לעם היהודי, אבל זאת אומת גלות, היא לא תהיה. אחרי 48 מתפתח מיתוס, סכיני אותו בספר אחר, שמיתוס ציוני חדש, וזה נוצר גם עקב השואה, כלומר נגמרו היהודים. ואז המיתוס הזה, שבעיקרו אחראי לו בן גוריון במובן מסוים, שאומר שמזהה את, בסופו של דבר את האומה היהודית, באה הדרישה כאילו לכל היהודים להיות ישראלים.
ומי במובן. שלא עולה, הוא חצי בוגד.
הוא בדיוק, הוא
אומרת,
בוגד, היום... הוא לא יהודי במובן...
הנה, היום הרבה מה, נקרא לזה מחנה ימין, נסתכל על כל יהודי שחי בחול, ואתה אומר לו, למה אתה לא עולה?
כן.
למה שאני אעלה?
כן, נכון, נכון, נכון. זה מיתוס שנוצר, המיתוס הזה במובן מסוים, אני לא אומר שלא היו ניצנים שלו גם קודם, הוא נוצר לאחר קום המדינה, מפני שכזה מיתוס לפני קום המדינה היה אבסורדי פשוט. לפני קום המדינה הרעיון שלה, הוא כן חשוב, הרעיון של העם היהודי הוא כן חשוב, מפני שאותה מדינה שתיווצר כאן, העם שלה יהיה העם היהודי, וזה מעלה את כל הבעיות שאנחנו יודעים, הבעיות של אנטישמיות וכל הדברים האלה, נאמנות כפולה,
אז אני מציע שעד כאן הקפה הראשונה,
כן.
דיברנו על בעצם ההבדלים האידיאולוגיים בין הרצל ואחד העם,
כן.
ובפרק הבא אנחנו נדבר על כיצד ההתנגשות הזאת הגיעה לשיאים חדשים באוגנדה, ולשיאים עוד יותר חדשים בהשמדת יהדות הונגריה, שגם הקריכה של הספר מכילה תמונה מזעזעת של יהודים הונגרים שהושמדו בהונגריה ב-1944, וחוסר המעש של התנועה הציונית, אז זה יהיה הפרק השלישי. אז עד כאן, תודה רבה דוקטור משה ברנט.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.